שופטים, פרק י' א', פסוק כ"ט. ותהי על יפתח רוח השם, ויעבור את הגלעד ואת מנשה, ויעבור את מצפה גלעד, ומצפה גלעד עבר בני עמון. הפסוק הזה מעורר מספר שאלות. מה זה רוח השם שעל יפתח? הרי יפתח ידוע לנו כי עם הארץ גמור. אין לך מוחזה על גרופית של שקמה. זה כזה קטן. עם הארץ גמור, עושה הרבה שטויות, ותהי עליו רוח השם. איך? התעלה. מה התעלה? מה זה רוח השם?
הוא הפך להיות יותר אדם
מבין,
אולי.
לא. הרמב״ם, בספר מורה הנבוכים, מסביר שכל השופטים כולם, נאמר עליהם שהייתה עליהם רוח השם, לא, רוח השם.
ברוך השם
זה שני דברים שונים. ברוך השם ורוח השם זה שני דברים שונים. אז אומר הרמב״ם בספר מורה הנבוכים שכל השופטים הייתה עליהם רוח השם, משום שהם מסרו נפשם להצלת הציבור. מי שמוסר את נפשו להצלת הציבור, יש עליו בחינה מסוימת של רוח הקודש, בלי קשר למעלתו הרגילה. למשל, היה במלחמת יום הכיפורים, יהודי אחד נפגע הטנק שלו, ברח מן הטנק, נכנס לטנק אחר, התחיל לירות, נפגע גם הטנק השני, נכון? המשיך ונכנס בטנק שלישי והציל את האומה. שאלו אותו, תגיד, האם בזמן שעשית את זה לא פחדת? ענה ואמר, ידעתי שלא יקרה לי שום דבר. זאת אומרת שיש רוח השם על גיבורים. האם בחיים האישיים שלו הוא שומר מצוות, ירא שמיים וכדומה? זה מחוץ לעניין, זה מה שכתוב כאן. ותהי על יפתח רוח השם. כי הוא מוסר את עצמו למען הכלל. זה יפה מאוד מה שאתה אומר, רוח השם תניחנו בגן עדן, זה יפה מאוד, מדובר על מת שם. כן, נדבר על אדם חי. לא, הביטוי רוח השם הוא ביטוי כללי להרבה מאוד דברים. אני מסביר מה המשמעות של הביטוי הזה בהקשר הספציפי של השופטים. ויעבור את הגלעד ואת מנשה. אז איך הוא עבר את איפה זה מנשה? איפה זה מנשה? כתוב, ויעבור את הגלעד ואת מנשה. איפה זה מנשה? אתה אמרת אזור גלעד, כתוב, את הגלעד ואת מנשה. זה מה שאני שואל. אתה גר ברמת מנשה. איפה זה הגלעד? זה בעבר ירדן המזרחי. אתה גר ברמת מנשה, זה בעבר ירדן המערבי. אז איך עובר את הגלעד ואת מנשה? יפה. מדובר על המחצית השנייה של שבט מנשה, שנמצאת בחלק הצפוני של הגלעד. אז זאת אומרת, אבל מה? כתוב הגלעד ואת מנשה. אז משמע שהוא עבר אל האזור של חוות יאיר, שמשרה אזור החורן של ימינו, שנמצא בדרום סוריה. ויעבור את מצפה גלעד, וממצפה גלעד עבר בני עמון. כלומר, מה האסטרטגיה של יפתח? הוא עשה עיקוף מצפון. זה העניין. זאת אומרת, ברור שבאזור שבגבול הרגיל בין בני עמון ובני ישראל, שם נמצא הצבא העמוני, אז יפתח פונה דווקא צפונה. צפונה, ושם יש פחות הגנה, ומשם הוא עבר בני עמון. עד כאן מובן? טוב. איזה כביסת הדרך? לא כתוב כביסת הדרך. למה להמציא דברים שלא כתובים? מה? אבל בשביל מה? אתה רוצה להגיד שהוא חזר לעבר ירדן המערבי? בשביל מה? וידר יפתח נדר לשם ויומר. למה הוא נודר נדרים? בשעת סכנה טוב לידור נדרים. כן? אף על פי שיש כמה מקורות והנחיות שלא לידור נדרים, אבל בשעת סכנה טוב לידור נדרים. אז כיוון שהוא בשעת סכנה, מטבע הדברים הוא נודר. כן. סליחה? כי זה סוג של, זה כמו סוג של, של התקשרות אל הבורא. זאת אומרת, אתה יוצא מן המצב המסובך שבו אתה נמצא ומתחבר אל הנצח. של תנאי? כן, כן, זה בדיוק מה שאני עושה. למה שתהיה אמונה? לא הבנתי. אמונה שלמה אומרת שאני אנצל בכל מקרה?
לא.
לא, אז למה, אז מה הבעיה? אדרבה, הוא אומר, אני אעשה מעשה טוב. אני מנצל את העובדה שאני נמצא במצוקה כדי להטיב עם עצמי. מה זה להטיב עם עצמי? לעשות מעשה טוב שאני מתחייב לעשות אותו. לא יציל אותו? אם לא יציל אותו, אז הוא לא יוכל לקיים את הנדר. משהו אומר, אם אני אצא חי, אני אעשה כך וכך. ואם אתה תצא מת, באמת לא עושה. זה הגיוני. נכון? אגב, מפה למדנו את זה? למדנו את זה מיעקב אבינו. וידר יעקב, נדר למור, אם יהיה אלוהים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתני לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוהים, והאבן הזאת אשר שמתי מהצבע, יהיה בית אלוהים וכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך. זאת אומרת שיעקב עצמו לימד אותנו לעשות התניות כאלה. עכשיו אני מבין מה שקצת מפריע לך. מה שמפריע לך אולי זה שיש פה אווירה של מסחר. מה אתה עושה מסחר עם הקדוש ברוך הוא? זו השאלה שלך. אלא מה? אפשר גם לראות את זה בכיוון הפוך. שיש ידידות עם הקדוש ברוך הוא. אינטימיות. ואז האינטימיות יכולה להתבטא אפילו במשחקים כאלה. זה מה שזה בא לבטא. טוב, וידר יפתח נדר לשם ויומר, אם נתון תיתן את בני עמון בידי. עד כאן זה בסדר, נכון? והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי בשובי ובשלום מבני עמון, והיה לה שם, ועליתי הוא עולה. תגידו, נורמלי? מה? זה לא נורמלי. היוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי בשובי ובשלום בני עמון, והיה לה שם ועליתי הוא עולה. אגב, שימו לב שגם בניסוח עצמו של ההתניה יש משהו שחסר. הוא אומר, בשובי בשלום מבני עמון. ברור שאם יצא לקראתי, זה בשובי בשלום. אלא מה? רואים שיפתח נמצא במצב של לחץ, והוא גם אומר, אני, מי שיצא מדלתי ביתי, אבל זה בשובי בשלום. כי אולי אם אני אחזור פצוע, אז לא. אין? פתאום הוא נזכר להכניס את זה. אבל יש כאלה שאומרים שהוא התכוון לבעל חיים. בעל חיים שיצא, מה? אבל הבעיה היא אחרת. בעל חיים לא יוצא מדלתי הבית. הוא יוצא מאדיר. נכון. במכלאה. כן, הוא אומר שיצא מדלתי ביתי. אלא אם כן תגיד שהוא חי עם החיות. כמו שבחברות מסוימות זה אפשרי. אבל בפשטות הוא מתכוון כאן לקורבן אדם. כן? כן, הוא אומר, היוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי בשובי ושלום בני עמון. עכשיו, מי יש לו בבית? הבת שלו. אתה אומר, יש לו כלב של חיית בית? היום כלבים זה חיית בית. פעם כלבים לא היו חיות בית, כלבים היו חיות צון, עם המראה. כן, זה שם הם היו הכלבים, לא... מה? צבי היו מגדלים בבית. תגיד, אני רוצה להבין משהו. למה כשהוא יוצא, כשהוא חוזר במלחמה, הצבי יצא לקראתו? תגיד. למה אם הוא חוזר במלחמה, אתם פשוט, אתם מתחמקים, אתם מתחמקים מעומקו של הפסוק. כן, מה אתה אומר?
א', צבי, כמו שהוא אומר, זה חיית מחמד, מניסיון חיי הקצרים.
כן.
ואומרו של הפסוק.
במבי.
כן. כל חייו, כן.
אני לא יודע שאם מישהו חוזר מהמלחמה כגיבור, מי שיוצא לקראתו זה לא החיות, זה בני המשפחה. לכן אין מה לעשות, אני חושב שזאת תהיה התחמקות מלומר כל פירוש אחר. יפתח התכוון לקורבן אדם. וייתכן גם שהוא חשב במפורש על ביתו, כי הרי יש, מי יש לו בבית? ביתו. כן? מה? אולי אשתו, אולי חמותו, אולי דודתו. מה? אה? בנים שלו, לא יודע, בקיצור, ודאי מי שיוצא מדלתי ביתו זה או עבדיו ושפחותיו או בני משפחתו. בכל מקרה, הסביר אם כן הוא שיפתח מתכוון לקורבן אדם. אני עוד לא ראיתי את זה. אני בינתיים רוצה להבין מה הפסוק הזה אומר. יפתח מתכוון להקריב אדם. עכשיו, תגידו לי, זה מקובל לפי היהדות? לא מקובל, נכון? למרות שמבקרי המקרא משתמשים בפסוק הזה כדי לטעון שקורבן האדם היה מקובל בישראל בימי קדם.
היה לא בישראל, היה היו עושים את זה.
מי היו עושים את זה? עובדי הבעל, כן. אבל יפתח הוא מעובדי השם דווקא.
כן, אבל אני אומר, עובדי הבעל היה...
אלא מה? אנחנו רואים שהרי יפתח איפה הוא גדל, תגידו לי. בארץ טוב. למה גדל בארץ טוב ולא בבית? גירשו אותו. גירשו אותו. זאת אומרת, הוא חי בעולם מחוסר כל ערכים. והתלקטו על יפתח אנשים ריקים והיו עמו. אז הוא חי בשוליים של השוליים של החברה הישראלית. כשהוא בא במגע כנראה עם שבטים ברברים שאצלם הדברים האלה הם לחם חוקם. ולכן זה מה שעולה לו בראש. זה מראה לכם את הרמה של האיש. הוא לא במגע עם משפחת הגלעדי, או עם קל וחומר, עם הכהנים בשילו. הוא נמצא שם בספר, חי חיים קשים, במזרח הפרוע. אין אכיפת חוק באזור ההוא. מה? כן, זה בדיוק. לכן הוא יפתח בדורו כשמואל בדורו, כי הרי שמואל הוא איש נעלה שבנעלים, אציל שבאצילים, ויפתח דפוק. כן, אבל מה? הוא המנהיג. יפתח בדור. מה? למה כל העם ככה? מתאים למה? להנהגה. הרי פה הייתה מלחמה. במלחמה... לא! במלחמה, אתה לוקח מי שמתאים למלחמה. לא שמו את יפתח ראש הסנהדרין. מובן? מה זה שופט? מנהיג! הוא בעל הכוח הפוליטי, אבל הוא לא בעל הכוח הרוחני. העם היו דווקא אנשים טובים, רק הם לא יודעים להילחם. העם היו אנשים נורמליים, רק הם לא יודעים להילחם. יש פה איזה אחד שחי חיים קשים, מאבקים כל הזמן, עם כנופיות שודדים, והוא יכול להניג בזמן המלחמה. בדיוק, אני לא יודע, אני פשוט קורא את הפסוקים. זה מה שכתוב בפסוקים, שכשהייתה מצוקה, הלכו וקראו לו שמה, הניחו את הסוס מחוץ לבית המרזח, אמרו לו, יפתח, אתה מוכן לעשות משהו? הוא הוציא סיגר, אמר, כמה דולרים. כן? אמרו לו, אתה תהיה לנו לראש ולקצין, יאללה בסדר. בסדר? ואז הוא עושה את העבודה. נכון או לא? זה לא מחמאה גדולה, נכון, אבל האם זה מה שכתוב או לא? אז זהו, אז אם זה כתוב, אז אני חושב שזה מה שכתוב. אני פשוט יודע שאני צר אופקים מאוד, ואני, מה שכתוב זה מה שאני מקבל, שכתוב. בסדר? טוב, הלאה. היוצא זה שם כללי. טוב, אז עכשיו, אם כן, אז אם כן, הוא חושב על קורבנות אדם, כי זה מה שנראה לו. הוא בלחץ, הוא אומר, אני אתן את הבת שלי, משהו, כן, זה מה שהוא עושה. ויעבור יפתח, לכן הטענה של מבקרי המקרא בנושא הזה היא ממש לא לעניין. מדובר על אנשים מעוטי חוכמה ומעוטי ערכים, שנמצאים בספר, כן, של המדבר שם, והם חיים כמו חיות. מה? בוודאי שזה הציבור שם.
אני... מיכה,
לפתח איתנו שאלות.
אבל איפה הציבור שלי,
לא
אדוני? מה אתה עושה?
למה הציבור לא מוחה בו?
כן.
אני אגיד לך למה. הם בזמן מלחמה לא עושים חשבונות. הם במלחמה. עוד מעט ההמונים משחיתים את כל הארץ. אתה תתחיל עכשיו להריב עם מפתח? על מילים שהוא אומר? שאלה היא אחרת. האם הוא היה צריך לקיים את נדרו? עוד מעט אנחנו נראה. ויעבור יפתח את בני עמון להילחם בם. ויתנם השם בידו. ויקם מהרוער. איפה זה הרוער? עם אחמדי נג'אד.
המלחמה שלו זה גם מהעורר. איפה שאומר לו, לך רש. הקדוש ברוך הוא אומר, לך רש.
טוב, בוא נעזור לך. אתה מתכוון למלחמת סיחון.
סיחון.
נו, ואז? אז איפה זה הרוער, אני שואל?
בממלכת סיחון.
איפה בממלכת סיחון?
בתאובר, כמו שמגיע לכיוון... מגיע לשטח בני עמון.
משה לא נכנס לשטח בני עמון.
לא, אבל הוא התחיל מהעורר, שם זה הגבול.
הגבול בין מה למה?
בין בני עמון ולסיחון.
זה ממש לא נכון. הרוער זה על נחל ארנון, על שפת נחל ארנון. והארנון... זה הגבול בין מואב ובין האמורי. נכון? זאת אומרת, לא מובן איך הוא מכה אותם מהרוער, אם הרוער זה על גבול מואב. זה השאלה שלי. אז איך הוא מכה אותם מהרוער? שתי אפשרויות. או שבני עמון התפשטו דרומה באותם הימים, ואז הם הגיעו עד הרוער, או שיש עוד הרוער. ויש לנו כמה ערים שנקראים בשם הזה. גם בארץ יהודה יש מקום הנקרא הרוער. עד עצם היום הזה. אז יכול להיות, אם כן, שמדובר על הרוער אחרת. ועד בואך מינית. איפה זה מינית? אני לא יודע. 20 עיר ועד אבל כרמים. מה פירוש המילה אבל? לא, אבל זה בדרך כלל עיר ספר. לא, לא. אבל זה בדרך כלל כינוי למקום ספר. אבל בית מעכה וכו'. כן? עד אבל כרמים, מכה גדולה מאוד, ויקנעו בני עמון מפני בני ישראל.
אז רגע, איפה נשאר מואב? איפה עמון יותר נמוך?
אני לא מבין אותך. אתה שואל איפה מואב? מואב במואב.
איפה עמון מואב? עמון זה לא עכשיו, מה שעכשיו זה רבת עמון?
האזור של רבת עמון זה עמון, נכון. לא.
איפה,
אז מואב, כאילו מעשה, כשמשה
גובר את ה...
מסיים את התורה, זה על מואב? לא. על
שיטים, זה לא...
לא. זה בערבות מואב. ערבות מואב זה חלק ממלכת סיחון, שפעם האזור הזה היה שייך למואב, ולכן נשאר השם ערבות מואב. אבל ממלכת מואב כבר לא שם. ממלכת מואב היא מדרום לנחלת ראובן. משפך הארנון שבאמצע הגדה המזרחית של ים המלח ודרומה, עד אזור סדום. זה נקרא מואב. עמון, אתה אמרת את זה בעצמך, זה באזור של רבת עמון. זה הרבה יותר צפונה מזה. כדי לעבור ממואב עד בני עמון, אתה צריך לעבור את נחלת ראובן, שהיא חלק מממלכת סיחון הקדומה, שכבשה ממואב, ואז אתה מגיע צפונה לאזור רבת בני עמון. נכון? הייתי מצייר, אבל אני חושש שאין פה כל האביזרים הנדרשים. זה מזרחה מהגלעד, זה נכון. עד כאן מובן? טוב, זהו, יפה, אפשר להמשיך. כן. ויבוא יפתח המצפה אל ביתו. איזה מצפה? מצפה גלעד. זה מצפה גלעד, כן? והיה בפתח המצפה אל ביתו, והנה, ביתו יוצאת לקראתו בתופים ובמחולות, ורק היא יחידה, אין לו ממנו בן או בת. זה לפני כן ראינו, יש מקום שנקרא מצפה גלעד. יפתח היה גר במצפה גלעד. בוודאי, הרי אמרו לו, החבר'ה, אתה חוזר אלינו, אתה הולך להיות קצין לכל יושבי גלעד. מה? מה זה המשפחה? זה רק הבת שלו יש לו. זה מה שיש לו. לכן כשהוא אמר, היוצא אשר יצא מדלתי ביתי, סביר לומר שהוא חשב באותה שעה על ביתו. מובן? טוב. שמה ש?
שבינתיים לא
היה לו מקום, עשו את החיות. עשו את החיות. נו. אולי. נו. ויהי, חיראו אותו, אתם רוצים להציל אותו, אתם ממש מוכנים הכל. כן, זה... לא. כן.
מה פתאום?
מה פתאום? מה? כן, מעצמו, כוונה. אין לו ממנו, מעצמו. כן. לא, חז"ל אמרו שהוא עובד אלילים, כי הוא לא עובד אלילים. וחז"ל אמרו... לא, לא, כתוב שהיה מקלי עולם. זה גרופית של שקמה, אני מבקש. כן? תגידו על שופטים אחרים שיש מקום לדיון, כן, על שמשון יש דיון, האם הוא מקלי עולם או מגדולי האומה, יש מחלוקת בזה. לגבי יפתח כולם מסכימים שהוא כזה.
מה זה שעד שלא באו, כן? מוליך את ביתו לעולם.
כן, נכון, מה?
הוא שעד שלא כהלכה.
שלא כהלכה זה understatement. זה understatement. בלשון המעטה בעברית. כן. מה אתה רוצה להוכיח בזה? שמה? כן, אמרו שהוא מקלי עולם. לא כהלכה. אז השאלה היא ככה. לפי זה נשאלת השאלה, האם הוא צריך להקריב אותה או לא? כן? בואו נבדוק. בואו נקרא את הפסוק. ויהי כראותו אותה. ויקרע את בגדה. ויאמר, אהה. ביתי, אחריה הכרעתיני, ואת היית בעוכריי, ואנוכי פציתי פי אל השם, ולא אוכל לשוב. עכשיו, שאלה שאלה, הוא לפחות הוא טוען שהוא לא יכול לחזור בו. הוא טוען שהוא לא יכול לחזור בו. מה חז"ל אומרים, אתה אומר?
חז"ל אומרים שיכול...
שהוא יכול היה. איך? שהוא היה הולך לכהן הגדול, לפנחס. נכון. אז למה הוא לא הלך לפנחס?
כבוד, כבוד.
מה הוא אומר? שהוא הרגיש שהוא יבוא אליי.
הוא אמר, כן, שהוא יבוא אליי. זאת אומרת, שפנחס רוצה להתיר שיבוא אליי. פנחס אמר, מה? אני אלך אליו, שהוא יבוא אליי. ואז בינתיים בתפתח הולכת פייפל. ויהיה ענייני כבוד. נראה לכם?
זה פה משהו בעצם יותר בולי. אני מסרב לקחת
את ההריות. למה הוא מסרב לקחת?
הוא
פיל
את כל התקלבות שלו. ביתי,
אחרי, ואתה... כמו, את הוספה שלו, כן.
כן, הוא לא מוכן לקחת האחריות, זה לא... הוא לא אשם בזה, לכאורה. כך הוא
רואה
את
זה, זה עקומה. כן, נכון, נכון. לכאורה גם הבת קצת עקומה, בואו נתראה. ותאמר אליו... כן. הוא... מה? לא אוכל לשוב. טוב, תראו, התגובה שלה, לכאורה גם כן תגובה עקומה, לכאורה. כן, ותאמר אליו, אבי, פצית את פיך אל השם, עשה לי כאשר יצא מפיך. אחרי אשר עשה לך השם נקמות מאויביך מבני עמון. כלומר, זה צריך, כי הרי עובדה שניצחת. כן. על זה אמרו חכמים, אשר לא ציוויתי ולא עלתה על ליבי. אשר לא ציוויתי, זאת ביתו של יפתח. ולא עלתה על ליבי, זה עקדת יצחק. כן? אז עכשיו אם כך יש, צריך להבין מה ההיגיון, כי עשר כל זה נראה לנו מאוד זר, מאוד מוזר מה שקורה כאן, מה ההיגיון שמאחורי כל זה? האמת היא, אם תסתכלו לרגע אחד, בפרק, בספר ויקרא, בבקשה. ויקרא זה בתורה, כן? בפרשת בחוקותיי, הפרשה האחרונה, בפרק כ"ו. לא, סליחה, פרק כ"ז. ספר ויקרא, פרק כ"ז. פסוק כ"ח. אני קורא בספר ויקרא, פרק כ"ז, פסוק כ"ח. אך כל חרם אשר יחרים איש לשם מכל אשר לו. מאדם ובהמה ומשדה אחוזתו, לא ימחר ולא יגאל. כל חרם, קודש, קדשים הוא לשם. עד עכשיו מה זה אומר? שאם אדם מחרים אדם או בהמה או שדה, לא גואלים את זה, זה לשם. נכון? מה פירוש זה לשם? איך אדם מחרים אדם? מה פתאום? הוא נותן אותו להקדש. כלומר, יש לך עבדים, אתה תורם אותם למקדש. בסדר? פסוק הבא, פסוק כ"ט. כל חרם אשר יחורם מן האדם לא ייפדה. מות יומת. זה סותר את הפסוק הקודם. לא ייפדה, מות יומת. אם אדם מחרים אדם, לא ייפדה, מות יומת. איך אתם מבינים את זה? בואו נראה עוד פעם. פסוק כ"ח, מי המחרים? תסתכלו בפסוק כ"ח, בלי המצאות בבקשה. מה כתוב בפסוק כ"ח? מי המחרים? כתוב אדם? לא כתוב אדם, לא כתוב עם ישראל, כתוב איש. בבקשה, כל חרם אשר יחרים איש לשם. בפסוק כ"ט, מי המחרים? בפסוק כ"ט כתוב שזה אדם? יש לכם פסוקים. אני עשיתי לכם טובה, אמרתי לכם איפה להסתכל. תעשו בבקשה את הטובה, להסתכל בפסוק. מה כתוב בפסוק כ"ט? מי המחרים? אדם? כתוב שהוא המחרים? בכ"ט, אני שואל. אדם המחרים? כתוב כל חרם אשר יחרים אדם? לא. אשר יחורם מן האדם. מי המחרים?
עם ישראל.
לא כתוב. נכון שלא כתוב? נכון. זאת אומרת, יש הבדל מפסוק כ"ח לפסוק כ"ט. פסוק כ"ח מדבר על חרם שאדם פרטי מחרים מרכושו. אז יכול להיות עבד, שדה, בהמה, לא משנה מה, לא ייפדה ולא ייגאל, אלא זה קודש קודשים להשם. זאת אומרת, לא שהורגים את הבן אדם, חלילה וחס. פסוק כ"ט מדבר על משהו אחר, יחורם. כלומר, זה כאילו לא נאמר מי המחרים. זאת אומרת שכלל ישראל החליט להחרים מישהו. כלומר, הציבור יכול להרוג מי שהוא רוצה.
גם לא סיבה?
ודאי שצריך סיבה. אבל הציבור מחליט, מה שנקרא היום, צורכי הביטחון של המדינה. מכיר את זה? יש כל מיני גופים ממשלתיים שפועלים באפלה ובחשיכה, ומדי פעם הם מחסלים מישהו. זה בסדר או זה לא בסדר?
אם
אתם
שמים
אותו ביק,
זה הכל.
בכל מדינה בעולם, המדינה רואה לעצמה את הזכות ליטול את חייו של אנשים שהיא חושבת שצריך ליטול את חייהם. כן או לא? אפילו אחר כך מתגאים בזה. חיסלנו את פלוני וזה, בן לדן וזה כדור. נכון, זאת אומרת שיש סמכות, כלומר, הישות המדינית העליונה היא הציבור. לפי זה מתחיל להיות מובן משהו מעניין. נאמר בספר יהושע בהתחלה, אומרים הציבור ליהושע, כל איש אשר ימרה את פיך, יומת. נשאלת השאלה, מאיפה הסמכות של יהושע להרוג?
מלך.
מאיפה המלך יש לו סמכות להרוג?
מתוך העם.
כי הציבור. ומאיפה הציבור יש לו? כלומר, הציבור האציל לו סמכות. ומאיפה הסמכות הזאת לציבור? מהפסוק הזה. זאת אומרת, הבסיס של השלטון, של הזכות של השלטון ליטול את חייו של אדם, זה ההצלה של זכות שנמצאת לציבור. והציבור, הזכות שלו נמצאת כאן. יחורם מן האדם. כן, בספר ויקרא פרק כ"ז. פסוק כ"ט. אז מכאן מה שנקרא אינטרס המדינה. רגע, השאלה אם באמת זה היה, אם זה היה שם גוף לגיטימי. כן, אבל מה שזה אומר, שיש למנהיג זכות להוציא אל ההורג מי שנראה לו כדי לקדם את ענייני המדינה. למשל, שאול המלך כשיצא למלחמה, אמר, מי שיוכל היום יומת, נכון? מה קרה בינתיים? יונתן הלך ואכל מיערת הדבש. הוא לא שמע את החרם של אביו, אכל מיערת הדבש, והציל את העם מידי פלישתים. עשה איזו תחבולה, ניצח את הפלישתים. אחר כך הוא חוזר מהמלחמה, פתאום נודע לשאול שהוא אכל. מה אומר שאול? צריך להרוג אותו. שאול לא עושה חשבון, הוא אומר, זה הזמן אם זה הבן שלי. כן? הוא עבר על דברי המלכות, מכוח המלכות הוא חייב להרוג אותו. מה אומר העם? כתוב, ויאמר העם אל שאול, היונתן ימות אשר עשה התשועה הגדולה הזאת לישראל? חי השם, אם ייפול מסערת ראשו ארצה, ויפדו העם את יונתן ולא מת. לכאורה העם עובר על דברי התורה, שאמרה יו לא ייפדה.
אבל העם נותן
בהתחלה את הסוד. אבל, לא מבין, כתוב, חרם אשר יחורה מן האדם, לא ייפדה. אז איך ויפדו העם את יונתן?
כי הכוח
של העם. הכוח של העם, ויכול להחליט
תודעה, לא כוח של העם. לא, פשוט מאוד. הם אמרו שזה לא כלול באיסור. כי הרי הוא עשה את זה בלי ידיעה. הוא לא ידע שאביו עשר. אז אומרים, הוא שוגג. יותר משוגג, אנוס. לכן פתור. הם נתנו פרשנות לדברי שאול. כן, כלומר, סתם ככה לא היינו תורחים להציל אותו אם, זה, אם לא היה עושה ישוע, עשה ישוע גדול לישראל, אנחנו תורחים לחפש איזה דרכי היתר כדי להציל אותו. אז אין מה, ויפדו העם את יונתן ולא מת. זאת אומרת שמעיקר הדין היה צריך שאול להרוג את בנו. הוא לא עושה חשבון. אותו דבר, בת יפתח, אומר הרמב"ן בפירושו לפסוק הזה שהכרחתי אתכם להביט בו בספר ויקרא, הכרחתי גם מה שיכולתי, כוח מוסרי בלבד, כן? אז אומר הרמב"ן שזה הסיפור של בת יפתח, שיפתח הרג את ביתו מדין מלכות, לא מדין נדרים, כי בנדרים זה לא תופס הסיפור הזה, זה שטויות, אתה לא יכול לדור לעבור על לא תרצח. על איסור תורה שלא תרצח, שאפילו גם הוא איסור מוסרי מובן מאליו. אלא פה יש מדין מלכות, כיוון שזה מתכסיסי המלכות, אגב זה מה שאומרת לו הבת. השם נתן בידך את בני עמון, אז אתה עכשיו יכול לוותר על זה? נכון? יש היגיון מאחורי זה, היגיון מדיני. כן, בבקשה.
לא הייתה חייבת לשמוע
לו. מה לא חייבת לשמוע לו? הוא המלך. אז אם הוא המלך חייבים לשמוע, מה זאת אומרת? לא, 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 זה לא כך. תשמע, היה גוי אחד בשם סוקרטס. חייבו אותו מוות בבית המשפט באתונה. וחייבו אותו בעוול גמור. וביקרו אותו בכלא. החבר שלו קריטון אמר, אני יכול לשחד עכשיו את פה את כל השומרים, אתה בורח. אמר, אבל זה נגד החוק. הוא נשאר. הביאו לו את סף הרעל ושתה. היה לו תלמיד, לא, תלמיד תלמידו, אריסטו. גם כן רצו לשפוט אותו באתונה, והוא דווקא ברח מאתונה. והוא הסביר למה הוא עשה את זה, כדי למנוע עוול נוסף נגד הפילוסופיה. טוב, יפה, אה? מסירות נפש, מה שנקרא. כן, אז יוצא לי מזה שסמכות המלך היא בעצם ענף נגזר מסמכות העם. כן, זה איך הקהיליה מארגנת את עצמה. אתה רואה למשל בספר שופטים שאנחנו לומדים כאן, בסיפור של פילג יש בגבעה, שכשהעם החליט לעשות מעשה נגד בני בנימין, באופן ספונטני נאספו והם ראו לעצמם סמכות לצאת למלחמה. כן. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה יותר מעמיקה אם תרשו לי. אני אמרתי לכם שהסמכות של השלטון זה בכוח הסמכות של האומה. אחר כך אני שאלתי, ומאיפה סמכות האומה? אמרת לי, מהפסוק שקראנו בויקרא. אני שואל האם זה נכון. ואני אגיד לכם למה אני שואל את זה. כי הפסוק לא אמר, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, יש לציבור סמכות להרוג. אלא הפסוק לקח את זה כנתון ידוע מראש. כאילו שזה ידוע עוד לפני שהתורה מדברת, שהציבור יכול להרוג. זאת אומרת, זה נתון של הטבע. יפה. זאת אומרת שהמדינה היא ישות טבעית. לא התורה נתנה את הסמכות לישות הפוליטית, אלא הישות הפוליטית שואבת את כוחה מן הטבע. ועל גבי הישות הזאת, התורה נותנת חוקים. זה, אם אני צודק, זה פה פרשנות של תורת המדינה באופן שונה ממה שרגילים. רגילים לחשוב, הסמכות המשפטית של הציבור, זה מתחיל מהמחוקק העליון, דהיינו הקדוש ברוך הוא שנותן למשה ואומר, אבל זה לא ככה. הנתונים של הטבע קדמו להופעת התורה, ועל גבי זה התורה אומרת מה לעשות. מובן? אותו דבר לגבי גואל אדם. התורה לא ממציאה את גאולת אדם, היא מסדירה אותה. אבל היא ידועה מראש כנתון של הצדק הטבעי. נכון, בהרבה דברים אפשר להגיד. כן, בבקשה.
שהיו מורידים בזמנות כל השטינקרים לבאר, או למעיה ולא מעלים.
נכון, זה בדיוק זה. בדיוק זה. זאת אומרת...
מילה קטנה זה לא...
לא, 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 לא. כן, אבל זה הגנה לאומית. תבין משהו. בזמן הגלות, כל קהילה הפכה להיות האומה הישראלית. בקטן. כלומר, בכל קהילה וקהילה יש לך ראשי הקהל, יש לך בדין, יש לך רב, יש לך חזן, יש לך... כל זה בעצם המדינה... בקטנצ'יק. ולכן, כאשר מישהו מלשין, אפילו שהוא מלשין על ממון, לא על נפשות, זאת בגידה לאומית, לכן היו הורגים אותו. מובן? טוב, מה? עם מה, עם? כן.
זה אני מבין, מותר אותו. איך הקדוש ברוך הוא משתף פעולה עם אברהם ומציל אותו?
זה נגד החוק.
זה נגד החוק.
שאלה יפה. כלומר, אתה אומר ככה. נמרוד הוא מלך. ואברהם מורד במלך. אז למה הקדוש הוא מציל את אברהם? אני אגיד לך הסוד. הסמכות של המלכות זה לא הכל.
הסמכות האלוקית הרבה יותר גדולה.
הערכים הם למעלה מהנאמנות למשטר. זה דבר מובן מאליו. נכון? אני זוכר פעם, דיברתי על זה עם אחת מגדולות המשפטניות של מדינת ישראל, רות גביזון. מכיר? פרופסור רות גביזון? לא מכיר? טוב. אמרה, התחלה לדבר, נאום שלו, זה היה לפני ההתנתקות. דיברה על הדמוקרטיה והדמוקרטיה והדמוקרטיה. אמרתי לה, היה בפני ציבור, אמרתי לה, אבל דמוקרטיה זה לא קדוש. וטען ותומר, אתה צודק. הערכים הם למעלה מן הדמוקרטיה ומהמשטר בכלל. אבל לפעמים הדמוקרטיה היא הדבק שמחבר בינינו. Fair enough, אני מקבל. אבל ודאי שהמצפון של האדם הוא למעלה מכל ערך אחר. אם המצפון שלך אומר הדבר הזה הוא לא בסדר, אתה לא יכול לעשות. פשוט מאוד.
זה מה שאני אומר, שלא היית חייב לשמוע להעביר.
מצד זה. לא, אבל היא חושבת שזה כן בסדר. בתפתח, אתה מתכוון. בתפתח היא חושבת שזה כן בסדר, ואגב, היא יכול להיות שהיא צודקת. כלומר, זה מה שהרמב"ן אמר לה. הרמב"ן אמר לה שטובת המדינה, במקרה הזה, לעשות את זה. בסדר? נכון. זה נתון טבעי. הרי זה ככה הטבע פועל, שכל קולקטיב משמיד מה שמסכן אותו.
זה לגיטימציה
תורנית. אין לגיטימציה תורנית, זה הלגיטימציה קדמה לתורה פה. אז אתה שואל פה על הסזון ודברים כאלה ועל דהן. זה כבר אתה דן באופן אחר. האם... לא, 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 יש מה לדבר על זה. כן?
אבל אם אתה
אתה, אבל אל תגרור אותי לשם. בסדר? טוב. כן.
גם מכירה, בזה שיש פטור לצבא מטעמי דת ומצפון, מכירה את הערך הזה ש...
זה לא קשור, גם אם לא היה.
לא, אני אומר, אבל גם...
אני אומר,
דמוקרטיה.
כן, ברור, אנחנו המדינה הראשונה שפסקה שפקודה בלתי חוקית לא ממלאים. בעלי, כלומר, שמה זה בלתי חוקית? שהיא לא מוסרית. בסדר, אז זה לא הגדירו את זה, אבל זה בסדר, יש מושג כזה. אז, אבל גם אם זה לא היה, כלומר, זה, הנתון שהמצפון הוא קודם למשטר, זה דבר מובן מאליו, בכל חברה מתוקנת. כן, בבקשה. הסמכות של המלך היא מהשם, זה נכון. זה גם נכון. כלומר, הסמכות של המלך היא מהעם, והקדוש ברוך הוא נתן אישור לזה. בסדר? טוב. למה שכתוב בתורה, למשל, ואמרת, אשימה עליי מלך, ככל הגויים אשר סביבותיי, שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוהיך בו. זאת אומרת, היוזמה של הקמת המלכות זה לא מהתורה. זה ככל הגויים אשר סביבותיי. כלומר, התרבות הפוליטית של אותם הימים אומרת שצריך להעמיד מלך. ואז הקדוש ברוך הוא נותן פרטים הלכתיים שיסדירו את הדבר הזה. לא? אבל זה לא התחיל מהתורה. זה התחיל מהטבע. טוב. אז אחרי השיעור הזה במדעי המדינה, אנחנו יכולים להמשיך. ותומר אל אביה, פסוק למד זין. יעשה לי הדבר הזה, מה?
אתה אמר, אבל לך גם במקום קיצוני שהמדינה היא מהטבע, לא להגיד, כשהתורה ניתנה כבר הייתה איזושהי היררכיה לאומית.
נו, זה בזה כמו שאמרתי.
זה לא מהטבע, כשעם ישראל היה חלק
מהטבע האנושי.
לא מהטבע האנושי, מהתרבות.
התרבות, התרבות מאיפה זה בא? התורה לא המציאה את התרבות, התרבות היא נתון קבוע.
אני חושב להגיד שלעתיד קורבנות זה מהטבע.
מהטבע במובן שזה לא התורה, זה מה שהתכוונתי. בסדר. בכלל, אם כבר אתה מדבר על תומאס הובס, אחד מאבות מדעי המדינה, הוא הסביר שהמדינה זה סוג של חיה מפלצתית, נכון? הלוויתן הזה. טוב. ותומר אל אביה, יעשה לי הדבר הזה, הרפה ממני שניים חודשים, ואליך וירדתי על ההרים. ואבכה על בתולי אנוכי ורעותי. ויאמר לכי, וישלח אותה שני חודשים, ותלך היא ורעותיה, ותבכה על בתוליה על ההרים, ויהי מקץ שניים חודשים, ותשוב אל אביה, ויעש לה את נדרו אשר נדר, והיא לא ידע איש, ותיחוק בישראל מימים ימימה. תלכנה בנות ישראל לתנות לבת יפתח הגלעדי ארבעת ימים בשנה. מתי זה בלוח אני לא יודע. עכשיו, בגלל הפסוק הזה שהן הולכות לתנות לבת יפתח, אז יש מן המפרשים המאוחרים שרוצים לומר שבעצם הוא לא הרג אותה, אלא שהיא בעצם הסתגרה בבית לבדה ולא ידע איש, כמו נזירה כזאת. משכנע?
לא.
גם אותי לא.
הלאה.
זה לא משכנע. ויותר פשוט לומר שהוא שחט אותה. ויעש לה, תראה, סך הכל מה זה, זה לא, זה לא סרט מודרני, זה מהבי-בי-סי כזה, משל ישר, פעם.
אברהם ויצחק, רק כאילו כמעט בזה,
בסיור איזה... טוב, איפה שלא עושים, אז לא עושים.
פה עשה בפועל.
כן, נכון, ממש, כן.
הסיפור יש לו איזה רובד מוסרי, שאנחנו ממשיכים אותו, ואחרת לא היה סיפור, לא היה מעסיק אותנו.
זה בא להראות את שפלות הדור.
מה?
בא להראות את שפלות הדור.
מדוע הפסוק
הזה? כן, טוב. שלום, מה?
מדוע הפסוק עושים פה, היא לא ידע איש, ואם הוא הרג אותה, אז ברור שהיא לא ידע איש. למה עושים פסוק? חודשיים אנחנו יודעים שלא.
כן.
אמרו לנו שהיא בטח בתוליה.
כן.
עשה את הנדר, והיא לא ידע איש. ברור שהיא לא ידע איש, כי הוא הרג אותה.
כן, נכון, רגע, איפה? זה רק כדי לחזק את הצער שיש בדבר. טוב, אתה משתכנע כן מהפרשנות ההיא. שלום כבוד הרב. המוסר קודם לשלטון בתנאי אחד, שזה רק מצד השמאל של המפה הפוליטית. תודה ושבת שלום. כמובן, מה זאת אומרת? זה ברור. רק אם זה מהשמאל של המפה הפוליטית. כן.
כל הסיפור הזה מוזר. אני בכלל אחרי ניצחון כזה רציני, אני כמלך עושה חנינה.
עושה מה?
חנינה לכולם.
זה לא חנינה.
למה לא? אבל זה... חייבת לצאת להורג או להקריב אותה, חנינה.
הפשע הסבבה.
בסמכות של המלך, של המלך, חנינה אחרי ניצחון, עובר את כל העולם בקלות.
חבל שלא היית אז כדי להסביר את זה ליפתח. טוב.
להבין דבר אחד, הגמרא מדברת על זה שהם פשוט בגלל הכבוד. הגמרא מתלבטת. זאת אומרת שלא ידעו למה.
זה לא פשוט. הכבוד היא שהיה יותר חנינה.
טוב, פרק י' ב'.
אני
חושב שמהברבנל זה התחיל, לא בטוח. כן. טוב. ויצעק איש אפרים. ויעבור צפונה. מה? מה זה בא ללמד אותנו לדורות? כמה דברים. א', מה זה העוצמה של מנהיג? בית, מה זה השפלות של המנהיג? כן, שני דברים. העוצמה שלו זה שהוא מוכן לוותר על ביתו, בגלל שהוא התחייב, וזה מראה עד כמה שהדור היה דפוק, שהיו מוכנים להסכים לדבר כזה.
כן?
באופן כללי, כן, אפשר לומר. ויצעק איש אפרים. רואים שם הרי שבני עבר הירדן המזרחי היו רחוקים ממקומות של תורה, זה לא כמו היום שתוך חצי דקה אתה מתקשר לעולם כולו. ויצעק איש אפרים ויעבור צפונה. ויאמרו ליפתח, תראו באמת, פה יש לנו דוגמה עוד יותר בולטת לשפלות הדור. מדוע עברת להילחם בבני עמון ולנו לא קראת ללכת עמך? ביתך נשרוף עליך באש. תעבור, תעבור קנאתי עלייך ואסוף את ביתך עלייך. עכשיו אתה להבין, הרי אתם זוכרים את המסלול של המלחמה? הוא עבר מצפון. כן, שמה זה בתוך העמק, אבל פה זה בגדול, הוא עשה סיבוב גדול. אמרו, אז אם כן אתה התחמקת, אתה לא רצית לשתף אותנו. ויאמר יפתח עליהם, אשרי והייתי אני ועמי ובני עמון מאוד, ואזעק אתכם ולא שעתם אותי מידם, ויראה כי אינך מושיע ואשימה נפשי בכפי ואעברה אל בני עמון ויתנם השם בידי, ולמה עליתם אל היום הזה להילחם בי? ויקבוץ יפתח את כל אנשי גלעד וילחם את אפרים, ויקו אנשי גלעד את אפרים, כי אמרו פליטי אפרים אתם, גלעד בתוך אפרים בתוך מנשה. וילכוד גלעד את מעבירות הירדן לאפרים, והיה כי יאמרו פליטי אפרים מהעבורה, ויאמרו לו אנשי גלעד, האפרתי אתה? ויאמרו, לא. ויאמרו לו, אמור נא שיבולת. ויאמר שיבולת. ולא יכין לדבר כן. ויוחזו אותו, וישחטו אל מעברות הירדן. ויפול בית האם מאפרים, 42 אלף. כן, זה כלום, כן, מה שהלך עם בני עמון, הרג את בני עמון שם, פה בתוך מלחמת אזרחים, כמו כלום, כן?
זה תקופה של מה שחקה
ביום. כן, אבל על מה?
של העופות.
כן, של העופות, אבל על מה? אבל על כבוד. על זה, זה הולך, כן? וישפוט יפתח את ישראל 6 שנים, וימות יפתח הגלעדי. ויקבר בערי גלעד.
למה בערי?
לא, זה בדיוק מה שאני שואל, למה בערי גלעד? תגיד. שהיה עובר מעיר לעיר, והאיברים שלו היו נושרים והיו קוברים. אז הוא נקבר בכמה מקומות. לא יודע, סקרת, לא יודע מה שהיה לו. לא משהו. קיצור, לא סימפטי כל הסיפור. זה הזה, נכון? יש שם, רואים כנראה, שהמאבק בין אפרים למנשה עדיין היה קיים. זה זאת אומרת, הרי יעקב העביר את אפרים לפני מנשה. ובאיזשהו מקום זה נשאר כצריבה אצל בני אפרים. איך אומר הנביא? ואפרים בכורי הוא. לא, סליחה, אצל בני מנשה. כן, כלומר, יש יריבות בין מנשה לבין אפרים. כן? אז לכן אפשר להבין שיש פה כן, מאבק על ההגמוניה. כן. היום זה שום דבר, יש לך מאבקים, האחד מכפיש את השני בעיתונות, סך הכל. עכשיו, אם כבר, עכשיו אין עיתונות, אז מה יעשו? ישחטו. כן? וישפוט אחריו את ישראל, יבצן מבית לחם. והיו לו 30 בנים ו-30 בנות שילח החוצה, ו-30 בנות הביא לבניו מן החוץ. וישפוט את ישראל 7 שנים. וימות יבצן ויקבר בבית לחם. יש אומרים שזה בועז. בועז הוא יבצן. הוא יבצן ובועז. הוא מת לחם. יש היגיון. אז יש לו פה הרבה מאוד ילדים, נכון? מה קרה לכל הילדים האלה? כולם מתו. למה מתו? כי היו לו הרי 60 חתונות, נכון? בכל החתונות, חזרנו דברים זעזעים, כן? הוא לא הזמין את מנוח. למה? מנוח אין לו ילדים. אז הוא לא אוכל, אז זה לא נעים כזה. אז הוא לא מזמין אותו. לא מזמין אותו, מתו הילדים שלו. כשמגיע רות לבית לחם, בועז הוא כבר בן 86. בסוף הוא נושא את רות לאישה, ומת למחרת בבוקר. כל הסיפורים האלה צריכים בירור. טוב, נעסוק בזה בעזרת השם הפעם הבאה. שלום.